שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קמ"ה במסכת שבת, באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים היום 7 שורות לפני סוף העמוד הקודם, ונסיים במשנה בדף הבא, שיעור היום יהיה 16 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים עיקריים, החלק הראשון ימשיך את דיני סחיטה, בחלק השני שיהיה קצר מאוד, אנחנו נראה קצת לגבי בישול אחר בישול, ואחרי זה נראה הרבה אגדתה. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון לגבי דיני סחיטה, ואת החלק הזה נחלק לארבע סוגיות. הסוגיה הראשונה זה שאומר שמואל חידוש גדול, מותר לסחוט אפילו זיתים וענבים, אם אתה סוחט ישר לתוך אוכל, למשל לתוך סלט, זה מותר. למה זה מותר? כי הרי כל האיסור של סחיטה זה מהמלאכה של דש. עכשיו בדש אני מפרק משהו מתוך משהו אחר, כלומר אני מפרק את הגרעין מתוך הפסולת. אז סחיטה גם כן זה דווקא כשאני מפרק דבר אחד מתוך דבר אחר, למשל משקה מתוך אוכל. אבל אם אני מפרק אוכל מתוך אוכל, זה לא סחיטה, זה ברור. עכשיו בא שמואל ומחדש שאיך אני מגדיר אם מה שסחטתי הוא אוכל או משקה, זה תלוי לאיזה ייעוד אני יעדתי אותו. אם שחטתי אותו לתוך קערה ריקה, אז התכוונתי שהוא יהיה משקה, ממילא זה אסור. אם שחטתי אותו לתוך אוכל, ממילא התכוונתי שהשמן הזה בעצם יצטרף לאוכל, ממילא השמן לא נחשב משקה, אלא אוכל, ולכן מותר לשחות, כי זה אוכל מתוך אוכל. זה החידוש של שמואל, רב חיסדא אומר שזה אותו עיקרון גם לגבי חליבה, כי גם זה אסור מהמלאכה של דש. ועכשיו על החידוש הזה נראה שני דיונים, כשנעיר לפני הדיונים שהגמרא מניחה שאותה הגדרה שהרגע שמואל חידש לגבי סחיטה בשבת, נכונה גם לגבי הכשרה לטומאה. כלומר, בשביל להכשיר אוכל לקבל טומאה, הוא צריך לבוא במגע עם משקה, והגדרה של מה נחשב אוכל וממילא הוא צריך הכשרה לקבל טומאה, ומה נחשב משקה שיכול להכשיר אוכל לקבל טומאה, זאת אותה הגדרה שהרגע רב אמר. כלומר, שאם אני אסחוט זיתים לתוך אוכל, אז המשקה הזה צריך הכשרה לקבל טומאה, כי הוא אוכל, הוא לא משקה, וממילא הוא גם לא יכול להכשיר אחר. לקבל טומאה. אם אני אסחוט את הזיתים לתוך קערה, אז זה משקה, והוא לא צריך הכשרה לקבל טומאה, ואדרבה, הוא עצמו יכול להכשיר. זאת הנחת היסוד, ועכשיו נראה כאמור את שני הדיונים על החידוש של שמואל. שני הדיונים הם מהתחום הזה של הכשרה לקבל טומאה. הדיון הראשון זה שתי קושיות על זה שאם אדם תמה חלב עז או שחת זיתים, אז החלב שהוא הוציא או השמן שהוא הוציא תמה. עכשיו בפשטות, הברייתות האלו לא חילקו בין אם הוא שחת או חלב לתוך קערה או לתוך אוכל, ובכל מקרה זה תמה. והרי אם הוא שחת לתוך אוכל, אז זה בעצם אוכל, והוא צריך הכשרה לקבל טומאה, כי הרי לפי שמואל זה אוכל, והרי הוא עוד לא הוכשר, אז איך יכול להיות שהוא כבר תמה? זאת הקושייה, ועל זה עונה הגמרא שתי תשובות. לגבי החלב עונה הגמרא, שהטיפה הראשונה של החלב שיוצא, זה נחשב משקה, כי זה עוד לא יורד לתוך הכלי, אלא זה נשאר על העתינין, ומי שחולב רוצה שזה יישאר שם, זה עוזר לשאר החלב לצאת, ממילא אותה טיפה נחשבת משקה, והיא מכשירה את כל שאר הטיפות האחרות שיוצאות. לגבי שמן, אי אפשר לענות את אותה תשובה, לכן אומרת הגמרא תשובה אחרת שיכולה לעזור לשתי הקושיות, וזה שפשוט נאמין שמדובר שהוא סוחט או חולב לתוך קערה, ואז באמת זה משקה, אבל באמת אם הוא יסחוט לתוך אוכל, אז באמת זה לא יקבל טומאה. עד כאן הדיון הראשון. הדיון השני זה בשורה הרביעית בעמוד א', מציע רב ירמיה שמה ששמואל אמר זה בעצם מחלוקת עניים, כי יש משנה במעשרות שמדברת על אדם שסוחט ענבים ישירות על לחם שהוא רוצה לאפות בתנור, ואת הלחם הזה הוא הכין עם מי פירות ולא עם מים, ממילא הלחם הזה עוד לא הוכשר לקבל טומאה, והשאלה היא האם אותו מיץ ענבים שהרגע הוא סחט על הלחם מכשיר את הלחם לקבל טומאה? תנקמה אומר שלא, ורב יהודה אומר שכן. ממילא מציע רב ירמיה שתנקמה אומר שלא, כי תנקמה הוא כמו שמואל, שכיוון שהוא שחט את זה ישירות על אוכל, אז זה אוכל ולא משקה, וממילא זה לא מכשיר לקבל טומאה. רב יהודה לעומת זאת חולק על שמואל ואומר שאפילו שהוא שחט את זה על אוכל, בכל זאת זה משקה, וממילא זה כן מכשיר לקבל טומאה. זאת ההצעה של רב ירמיה, אבל דוחה הגמרא שבאמת יכול להיות ששניהם, גם תנקמה, הם נגד שמואל, ובאמת לפי שניהם, אפילו שזה על אוכל, בכל זאת זה נחשב משקה. ולמה בכל זאת תנקמה אומר שזה לא מכשיר? אז הגמרא מביאה שתי הצעות. רב פאפה אומר בגלל שזה משקה שהולך לאיבוד, ובאמת מצאנו מחלוקת כזאת לגבי מי שפוצע זיתים רק בשביל לראות אם הם בשלים מספיק, אז המשקה שיוצא והולך לאיבוד לפי רב יהודה באמת מכשיר, אבל לפי תנקמה לא, אז אולי בגלל זה תנקמה אצלנו אומר שזה לא מכשיר. רב הונא ברדא רב יהושע אומר משהו דומה, הוא אומר זה לא בגלל שהמשקה אצלנו הולך לאיבוד, כי הרי הוא לא הולך ממש לאיבוד, הוא נשאר על הלחם, אלא אז בגלל שזה משקה שנועד רק לצחצח, כלומר רק לתת מראה יפה ללחם. בכל אופן זאת הייתה התחייה, ובאמת יכול להיות שגם תנקמה מסכים שזה כן משקה, ובכל זאת זה לא מכשיר לקבל טומאה. עד כאן שני הדיונים לגבי החידוש של שמואל, ולמרות שהרגע בעצם אמרנו שאולי גם תנקמה וגם רב יהודה הם נגד שמואל, הגמרא מסיימת בזה שגם רב מסכים לשמואל, ובאמת ככה הלכה, ובאמת היום אפשר לשחוט למשל לימון ישר לתוך סלט, ואין בזה בעיה של סחיטה. עד כאן הסוגיה הראשונה לגבי סחיטה, ראינו את החידוש של שמואל לגבי סחיטה ישירות לתוך אוכל, ואנחנו עוברים לסוגיה השנייה בערך בשליש העליון של עמוד א'. הסוגיה השנייה עוסקת בסחיטה של דגים מהציר שלהם ושלקות מהמים שלהם, כלומר המים שבו בישלו את הדגים או את הירקות, וגם כבשים מהנוזל שלהם, כלומר ירקות שכבשו אותם באיזשהו חומץ או מי מלח ורוצים לסחוט אותם מאותם נוזלים. בשלושת המקרים האלו אנחנו נראה דעות שלפחות אין כאן איסור דאורייתא, וברש"י עולות שתי סברות למה. סברה אחת כי בשלושתם מדובר במשקה שהוא לא חלק מהותי מהירק או מהדג, אלא הוא הגיע אליו מבחוץ על ידי בישול או כבישה. סברה שנייה זה שאצלם הנוזל הזה נחשב ממש חלק מהאוכל, למרות שאפשר לסחוט אותו, אבל לפני שסוחטים זה ממש חלק מהאוכל. זה באופן כללי, עכשיו נראה את הדעות עצמם ונחלק את זה לשני שלבים. בשלב הראשון הגמרא מביאה שרב או שמואל אמרו שמותר לסחוט ציר דגים. בשלב השני הגמרא מדברת על כבשים ושלקות, ולגבי זה היא מחלקת בין סחיטה לצורך גופן או לצורך המים. אם אתה סוחט לצורך גופן, כלומר אתה פשוט רוצה להוציא את המים החוצה, לא כי אתה רוצה את המים, אלא כי אתה רוצה שבירק לא יהיה מים, אז זה מותר לגמרי. זה סוג של מלאכה שאינה צריכה לגופה, אבל קלה יותר כי לגמרי שונה ממפרק, ולכן זה מותר. לעומת זאת, אם אתה סוחט בשביל המים, אז כאן כבר יש שלוש דעות, רב, שמואל ורב יוחנן. גם שמואל וגם רב יוחנן לא מחלקים בין כבשים ושלקות, לפי שמואל בשניהם פטור אבל אסור, לפי רב יוחנן בשניהם חייב. רב לעומת זאת מחלק, ובכבשים הוא אומר שזה פטור אבל אסור מדרבנן, בשלקות הוא אומר שזה מותר לגמרי. אז שוב, רבי יוחנן מחייב בשניהם, שמואל פטור אבל אסור בשניהם, ורב בכבשים פטור אבל אסור, בשלקות מותר. אלה הדעות, עכשיו נראה על זה שתי הערות. הערה ראשונה זה בערך באמצע עמוד א', נזכיר שמקודם הבאנו בשם רב או שמואל שמותר לשחות ציר דגים, כלומר מותר לכתחילה. עכשיו על זה מאיר הבאי שהגרסה שרב אמר את זה יותר טובה, כי אז זה מסתדר עם מה שרב אומר לגבי שלקות, כי הרי ציר דגים ושלקות זה אותו עיקרון, שניהם זה המים של הבישול, אבל לפי הגרסה שלי ששמואל אמר את זה, זה קשה, למה בשלקות שמואל אומר פטור אבל אסור, ובציר דגים הוא מתיר, ובאמת אומר רב דימי, אני מבטיח לך שזה באמת רב אמר את זה ולא שמואל, ואז באמת זה מסתדר מצוין. זאת הערה ראשונה. הערה שנייה, בערך בשליש התחתון של עמוד א', הגמרא מביאה ברייתא שקשה על שלוש הדעות, כי אומרת הברייתא שמותר לסחוט לכתחילה כבשים אם זה לצורך השבת. והרי בכבשים אף אחד לא יתיר לכתחילה, רב שיתיר לכתחילה גם זה היה רק בשלקות, לא בכבשים. עונה הגמרא לגבי שלושתם, פשוט נעמיד את הברייתא הזאת כשהוא סוחט לגופן, כלומר לצורך הפרי ולא לצורך המים, שבזה כולם באמת התירו לכתחילה. עד כאן הסוגיה השנייה לגבי כבשים, שלקות וציר דגים. ואנחנו עוברים לסוגיה השלישית לגבי סחיטה, שזה נמצא שלוש שורות לפני סוף עמוד א', וזה חידוש מאוד קצר וחשוב של רב. אומר רב, באמת מדאורייתא, הדבר היחיד שאסור בסחיטה זה זיתים וענבים, שזה דבר שכולם סוחטים אותם וכמעט שלא אוכלים אותם סתם ככה, אבל שאר כל הדברים, כולל תותים ורימונים, בטח שכולל כבשים ושלקות, בניגוד לרב יוחנן, כל זה רק איסור דרבנן. עד כאן הסוגיה השלישית לגבי סחיטה. עכשיו ממש בסוגריים, באותה מימרה של רב, הביאו שרב אמר דבר נוסף, וזה לגבי נושא אחר לגמרי שלא קשור אלינו, וזה לגבי מתי סומכים על עד שמעיד מפי עד אחר. עכשיו בדיני דאורייתא, כשצריך שני עדים, ודאי שעד יכול להעיד רק על משהו שהוא ראה, ולא להעיד עד מפי עד. אבל בתחום של התרת עגונות, כלומר להעיד שהבעל של אישה נפטר, רבנן הקלו בזה יותר ומסתפקים בעד אחד, ואפילו שזה עד פסול, למשל אישה גם יכולה להעיד, רש"י מסביר כי עושים מפקיעין ורבנן לקידוש ימיני, כלומר רבנן מפקיעים על פי אותה עדות את הקידושים למפרע, בכל אופן סומכים גם על עד אחד, על זה בא רב ואומר שאותו עד גם יכול להעיד עד מפי עד. עכשיו שואלת על זה הגמרא, הרי יש עוד תחומים שבהם סומכים על עד אחד, למשל שהכהן שיש לו מום בבכור שהוא קיבל יביא עד שיעיד שזה לא הכהן עשה את זה, כי אנחנו מפחדים שהוא עשה את זה בשביל שהוא לא יצטרך להביא את הבכור למקדש. אז האם גם שם שסומכים על עד אחד ואפילו עד פסול, אז גם כן סומכים על עד מפי עד? לגבי זה רב עמי ומריימר אומרים שלא, רב אסי ורב יימר וכך גם ההלכה אומרים שכן. לגבי זה מקשה הגמרא, יש ברייתא של בי מנשיה שאומרת שאין עד מפי עד כשר, אלא לעדות אישה בלבד, משמע דווקא ליתר עגונות ולא לדברים אחרים. עונה הגמרא, הכוונה היא לא לעדות על אישה עגונה, אלא לעדות של אישה. כלומר, כל עדות שאפילו אישה יכולה להעיד בה, אז גם עד מפי עד יכול להעיד. כלומר, לא רק באתרת עגונות, אלא גם לגבי המום של הבכור של הכהן. עד כאן המאמר המוסגר בתוך הסוגיה השלישית. נזכיר בסוגיה השלישית רב אמר שרק זיתים וענבים זה מדאורייתא. הסוגיה הרביעית והאחרונה לגבי סחיטה זה בשורה השביעית בעמוד א', וזה לגבי דברים שריסקנו אותם לפני שבת. נזכיר שהמשנה בקוף ממג עמוד ב' אמרה שאם יש לי חלות דבש שמלאים בדבש וריסקתי אותם בערב שבת ואז השארתי אותם בתוך הכלי כך שהדבש יזוב במהלך השבת, אז חכמים אוסרים כי הם חוששים שאם נתיר בסוף אני גם ירסק חלות דבש בשבת עצמה, אבל רבי אליעזר מתיר. ולמה הוא מתיר? אז עולות בגמרא וברשי שלוש סברות. סברה אחת שהיא כנגד החשש שאם נתיר לו את הדבש הזה אולי הוא גם יעזור לדבש לצאת ויסחוט קצת את החלות עוד, אז רבי אליעזר אומר לא, אין חשש כזה כי אין הדרך לסוחטה, אף אחד לא עושה את זה. סברה שנייה, גם אם בכל זאת הוא כן יחליט לסחוט עוד קצת או אפילו לרסק עוד קצת, אין כאן איסור תורה, כי הרי זה כבר מרוסק, ודבר שהוא כבר מרוסק, אם אתה מרסק עוד, זה לא נקרא מפרק. סברה שלישית, לגבי הסברה של חכמים, שמה מתישהו יום אחד הוא ירסק חלות דבש אחרות, גם אם כן, זה לא נורא, כי כאן זה אוכל מתוך אוכל, וממילא זה לא איסור תורה. אז זאת המחלוקת אצלנו לגבי חלות דבש, עוד פעם חכמים אוסרים ורבי לעזר מתיר. עכשיו בא רב הושעיה ומביא ברייתא ואומר שאותה מחלוקת יש גם לגבי זיתים וענבים שהוא ריסק אותם לפני שבת והם זווים מעצמם בשבת, שחכמים מוסרים ורבי אליעזר מתיר, ולא רק שרבי אליעזר מתיר, גם רבי שמעון מתיר. עכשיו רב יוסף תוהה, מה חידשת כאן? הרי כבר המשנה אמרה את זה לגבי חלות דבש, אז מה הוספת שזה אותו דבר לגבי זיתים וענבים? אומר רביי, הוא הוסיף המון, כי הרי הסברה השלישית שאמרנו שבחלות דבש זה אוכל מתוך אוכל לא שייכת בזיתים וענבים, שם הרי זה משקה מתוך אוכל, ממי לוודאי שזה יותר חמור, לכן זה חידוש גדול שרבי אליעזר ורבי שמעון מתירים גם כאן. עד כאן הסוגיה הרביעית לגבי דבר שהוא כבר עיסק אותו מלפני שבת, שלחכמים זה אסור, לרבי אליעזר ורבי שמעון זה מותר, ובזה סיימנו את החלק הראשון של השיעור לגבי סחיטה. החלק השני של השיעור בהתחלה הוא לגבי בישול, עוד מעט נראה למה זה מובא כאן, אבל מהר מאוד אנחנו נעבור לדברי אגדתא. אז לגבי בישול אומרת המשנה שלושה חידושים. חידוש אחד, דבר שכבר בישלתי אותו לפני שבת במים, מותר לי לבשל אותו שוב במים בשבת עצמה. זה נקרא אין בישול אחר בישול. זה חידוש אחד, זה כנראה מובא כאן בגלל שהרגע דיברנו גם על זה שאין ריסוק אחר ריסוק לגבי דיני סחיטה. חידוש שני אומרת המשנה, דבר שלא בושל לפני שבת, אמנם אסור לבשל אותו, כמובן, זה איסור בישול, אבל מותר להערות עליו מים חמים, לפי הרשב"א מכלי ראשון, לפי רבנו תם מכלי שני. החידוש השלישי של המשנה זה שבמליח ישן או בקוליאסה היספנין, שזה דגים מלוכים שעקרונית אוכלים אותם חיים, אבל קודם כל שוטפים אותם במים חמים בשביל להוריד את המליחות, אומרת המשנה שאת זה אסור לעשות בשבת, כלומר אפילו שזה רק הדחה ולא ממש בישול, אומרת הגמרה שזה אסור, ואומר רב יוסף שאם הוא עושה את זה הוא חייב חטאת, כי זוהי גמר מלאכתן. ברש"י אגב משמע שזה ממש איסור בישול, בחלק מהמפרשים משמע שזה מכה בפטיש. עד כאן שלושת החידושים של המשנה לגבי בישול, ועכשיו אנחנו עוברים לחלק של האגדתא. הנושא של האגדתא זה לגבי היחס בין בבל לארץ ישראל, נראה לגבי זה שתי סוגיות, אנחנו רואים את הנושא הזה מתוך הנושא של בישול אחר בישול. למה? כי הגמרא שואלת, למה שמישהו ירצה לבשל משהו פעמיים? ומביאה דוגמה לזה מהתרנגול של רבי אבא, שאחרי שהוא בישל אותה, הוא עדיין היה משרה אותה שוב במים חמים להמון זמן. ואגב זה, הגמרא מספרת שרב ספרה אומר שהוא אכל את התרנגול הזה, וזה היה לו ממש נורא, ורק בגלל שרבי אבא הביא לו הרבה יין, זה מנע ממנו להקיא. אגב זה, הגמרא מספרת על ויכוח שהיה בין בבל לארץ ישראל, לגבי של מי האוכל יותר מגיל. מצד אחד רבי יוחן שהיה מארץ ישראל אמר שכשהוא היה אוכל את קוטח הבבלי הוא היה יורק את זה מרוב גואל, ומהצד השני מחזיר לו רבי יוסף שני דברים. דבר אחד הוא אומר לו, אז גם אנחנו נראה כשאנחנו נאכל את התרנגול של רבי אבא. דבר שני הוא אומר לו, רב גזה סיפר לי שכשהוא הכין קוטח הבבלי כל החולים של ארץ ישראל דווקא כן באו לאכול את זה, אז אל תגיד לנו שזה מגיל. עד כאן הסוגיה הראשונה של האגדתא. הסוגיה השנייה מובאת אגב הסוגיה הראשונה, והיא גם כן לגבי היחס בין בבל לארץ ישראל, וזה סביב ארבע שאלות ששאל רבי חייא בר אבא את רבי אסי, ששלוש מתוכם זה לגבי ההבדל בין בבל לארץ ישראל. עכשיו על השאלות האלו, רבי אסי שהיה מארץ ישראל ענה לו תשובות מסוימות שקצת פוגעות בבבל, אחר כך רבי יוחנן שגם הוא מארץ ישראל ענה לו תשובות אחרות שדווקא לא פוגעות בבבל, אז נראה את ארבע השאלות ועל כל שאלה נראה את שתי התשובות. השאלה הראשונה זה למה העופות של בבל שמנים יותר משל ארץ ישראל, על זה רבי אסי ענה שזה פשוט לא נכון, לך לעזה ותראה עופות הרבה יותר שמנים. רבי יוחנן אמר זה באמת נכון, וזה בגלל שהעופות של ארץ ישראל גלו יחד עם בני ישראל, כמו שגם שאר הבהמות והדגים גלו, והגלות גורמת לחולשת הגוף, לקטנות, ואילו העופות של בבל אף פעם לא גלו, לכן הם נשארו שמנים. אגב בסוגריים, רבי יוחנן אומר שאותם עופות שגלו גם יחזרו בסוף לארץ ישראל, חוץ מקוליאס היספנים שעליו גם דיברנו במשנה, אולי זאת עוד סיבה שכל העסק הזה מובא כאן. השאלה השנייה של רבי חייא זה למה את המועדים בבבל חוגגים יותר בשמחה מבארץ ישראל. רבי אסי ענה משהו שפוגע בבבל, הוא אמר בבבל הם עניים, ממילא כל השנה הם מצמצמים ולא חוגגים ולא אוכלים כל כך הרבה, ממילא בחגים לפחות אז הם חוגגים במיוחד. רבי יוחנן לעומת זאת אמר דווקא משהו שהוא לראית ארץ ישראל, הוא אמר שארץ ישראל התקללה, כתוב בהושע, והשבתי כל מסוסה, לעומת זאת בבל לא התקללה, לכן המועדים שם יותר שמחים, והגמרה באמת מעידה מרבי יצחק ומרבי חנינה שבכל חג בארץ ישראל תמיד יש שם איזשהם צרות עם הפקידים של המלכות שם. השאלה השלישית של רבי חייא זה למה תלמידי החכמים בבבל מתלבשים בצורה יותר מקושטת מבארץ ישראל? אז רבי אסי כרגלו ענה לרעת בבל, הוא אמר שהם באמת לא תלמידי חכמים, לכן לפחות הם מתלבשים יפה שיכבדו אותם על זה. רבי יוחנן אמר, ודאי שהם כן תלמידי חכמים, אלא שכיוון שהם לא במקומם כי הם גלו והם לא מכירים אותם, לכן הם צריכים להתלבש בצורה מכובדת שידעו מהם ויכבדו אותם, ובאמת הגמרא מביאה מדרש של רב יוסף שבאמת גם בבבל היו תלמידי חכמים רציניים. השאלה הרביעית ששאל רבי חייא זה למה עובדי כוכבים הם מזוהמים? זה כבר לא קשור לנושא של בבל וארץ ישראל, רב אסי ענה על זה כי הם אוכלים שקצים ורמסים, רבי יוחנן ענה על זה שהנחש בעל חווה והוא הטיל בה זוהמה, והזוהמה הזאת פסקה לעם ישראל לפי רבי יוחנן בהר סיני, לפי רבי אבא בר כהנה כבר מלדת 12 השבטים, אבל הגויים היא לא פסקה וממילא הם עדיין מזוהמים. עד כאן הסוגיה השנייה של ההגדתה, בזה הגענו למשנה בקוף מבב עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון דיברנו על סחיטה, בחלק השני דיברנו ממש בקצרה על בישול. לגבי סחיטה ראינו ארבע סוגיות, בסוגיה הראשונה ראינו את החידוש של שמואל שמותר לסחוט לתוך גדרת אוכל, כי אז זה נחשב אוכל לתוך אוכל וזה מותר. על זה ראינו שני דיונים, בדיון הראשון הקשנו שתי קושיות מזה שאם אדם תמה סחט או חלב אז זה כן יהיה תמה, והרי זה לא הוכשר לקבל תומה, כי הרי זה נחשב אוכל לפי שמואל, וענינו לגבי החלב הטיפה הראשונה המכשירה, כי היא כן נחשבת משקה, לגבי שניהם אפשר לענות שמדובר שהוא סוחט לתוך קערה ולא לתוך אוכל. דיון שני רב ירמיה הציע שזה מחלוקת ענאים לגבי אדם שסוחט ענבים מעל לחם שהוא מכין, שלפי תנא קמא זה לא מכשיר לקבל טומאה, לפי רב יהודה זה מכשיר, אז אולי תנא קמא הוא כמו שמואל ורב יהודה לא, אבל דוחה הגמרא יכול להיות שגם תנא קמא הוא לא כמו שמואל וזה כן משקה, וזה שזה לא מכשיר זה כי זה משקה שהולך לאיבוד או שזה משקה שנועד רק לצחצח. בכל אופן למסקנה גם שמואל וגם רב אומרים את אותו חידוש ובאמת ככה הלכה. הסוגיה השנייה לגבי סחיטה זה לגבי סחיטה של ציר דגים, כבשים ושלקות. לגבי כבשים ושלקות יש שלוש דעות, רב שמואל ורב יוחנן. רב יוחנן מחמיר בשניהם וזה דאורייתא, שמואל פטור אבל אסור בשניהם, רב בכבשים פטור אבל אסור, בשלקות מותר לגמרי. לגבי ציר דגים יש מאמרה או של רב או של שמואל, אבל זה יותר מתאים לרב שמתיר לכתחילה לסחוט ציר דגים כמו שהוא מתיר בשלקות. לגבי שלושתם הקשנו מברייתא שומרת שסוחטים כבשים, כלומר שמותר לכתחילה, וענינו שם מדובר לגופן ולא בשביל המים שלהם. עד כאן סוגיה שנייה. סוגיה שלישית זה שרב אמר שמהתורה רק סחיטת זיתים וענבים אסורה. אגב זה ראינו עוד מאמרה שלו לגבי עד מפי עד, לגבי עדות אישה, ובסוף למסקנה גם לגבי עדות על המום של הבכור שהכהן קיבל. ובסוגיה הרביעית דיברנו על דבר שריסקו אותו כבר מלפני שבת, האם יש בעיה להשתמש במה שזב ממנו בשבת. אז לגבי חלות ואש במשנה ראינו מחלוקת שלפי חכמים זה אסור, לפי רבי עזר זה מותר, גם כי אין הדרך לסוחתם וגם כי זה כבר הוסק מלפני שבת לכן זה לא מפרק, וגם שמה שיוצא זה אוכל מתוך אוכל. אחר כך בא רב הושעיה וחידש שאותה מחלוקת יש גם לגבי זיתים וענבים, אפילו ששם זה לא אוכל מתוך אוכל, אלא כמובן משקה מתוך אוכל. בכל זאת רבי לעזר וגם רבי שמעון מתירים, אבל כאמור חכמים אוסרים. עד כאן החלק הראשון של השיעור לגבי סחיטה. לגבי בישול ראינו במשנה שלושה חידושים. חידוש אחד זה שדבר שבושל מלפני שבת אפשר לבשל אותו שוב בשבת, אין בישול אחר בישול. חידוש שני, דבר שלא בושל לפני שבת, מותר להדיח אותו בשבת. יש מחלוקת ראשונים, האם הכוונה היא בעירוי מכלי ראשון או מכלי שני. חידוש שלישי, יש דברים שבהם אפילו זה אסור, וזה דגים מאוד מלוכים שמדיחים אותם בחמים בשביל להוריד מהם את המליחות, ומי שעושה את זה אומר רב יוסף, חייב חטאת. עד כאן החידושים לגבי בישול. בחלק של ההגדתה ראינו שתי סוגיות. הסוגיה הראשונה הייתה אגב בישול אחר בישול, שרבי אבא ככה מבשל את התרנגולת והבבליים לא אהבו את האוכל הזה, וזה הביא לוויכוח של איזה צד האוכל יותר מגיל, התרנגולת של רבי אבא מארץ ישראל או קוטח הבבליים מבבל. בסוגיה השנייה ראינו ארבע שאלות ששאל רבי חייא את רבי אסי, שלוש מתוכן היו לגבי ההבדל בין ארץ ישראל לבבל. הוא שאל לגבי העופות השמנים בארץ ישראל, המועדים השמחים בבבל, התלמידי החכמים שמצוינים בקישוטים בבגדים בבבל, ולמה עובדי עבודה זרה הם מזוהמים. רבי אסי ענה תשובות שפוקעות באופן כללי בבבל, ואילו רבי יוחנן ענה תשובות שדווקא מגנות על בבל. כל טוב.